בוא נשאיר לכל אחד פה קלסר עם המדפים, זה שבוע הבא, בעזרת השם זה מסודר. הראינו שכל אחד ייקח את זה אליו עכשיו, לתקופה שאנחנו לקראת הצבא, ובעיקר תיקחו את זה הביתה בגיוס, שישאר לכם הבית, וכשאתם, יש עוד אף אחד שאני צריף לכם. ושתגיע הביתה ופתאום אתם רוצים את עצמכם בעיות עם זמן תפילת שחרית, כי מתפעלים מוקדם, או קצת ירידת מוטיבציה, מה אני עושה בצבא, שמה התגייסתי וכל מיני שאלות כאלה, אז או מה אני עושה בשבת, או יש פתאום בנות, אז הדברים פה כתובים והם מזכירים. כלומר, זה רק תקציר, זה לא עיקר הדברים. אז אולי נתחיל עם חזרה על מה שדיברנו שבוע שעבר, שזה עכשיו מתורגם לתפילה ש... הרמב"ד אליהו זצ"ל, ראיתי שאיזשהו קצין בדרגה גבוהה שהיה מתפלל איתו, והוא ביקש ממנו שיסביר לו את העניין הרוחני, התורני, המצוותי שיש בשירות בצבא, ואז הוא הקריא לו את התפילה הזאת. אף אחד חוץ מרב אליהו לא יכול לחבר תפילות כאלה. אז זה, כל אחד שבא, מתגייס, נמצא בצבא, אני חושב שביום הגיוס. זה הזמן המתאים ביותר, תשמרו לכם את הנוסח הזה, תצלמו אותו. לשם איכות קודשם ברכו, שכנתם והתחילו, אורחים ואורחים ותחילו, ליחדה השם י' קיים, באותיות ו' קיים, בייחוד השלים בשם כל ישראל. זה פתיחה לכל המצוות, כולל מצוות גיוס בצה"ל, לפי הרב מרדכי אליהו. לא ניכנס לכל המשמעויות, אבל אנחנו מייחדים. קודשם ברכו זה האינסוף, זה הקדוש ברוך הוא, שכינה זה מה שמתגלה. דחילו זה עירה, ריחימו זה אהבה, עירה, אהבה, אהבה, עירה. אנחנו מייחדים בשם הוויה את שתי התיאות הראשונות, שם הראשונות, בשתי התיאות האחרונות, שם האחרונות, כלומר, שמיים בארץ, בייחוד השלם, כלומר, מחברים, שמיים בארץ, רוחניות, גשמיות, בשם כל ישראל. המשפט הזה פה מאוד מובן. אנחנו אומרים אותו גם כשאנחנו מניחים תפילין, וגם זה צריך לחשוב. סליחה, אתה בשם כל ישראל, אתה מניח תפילין, מה אתה מכניס פה את כל עם ישראל? אז אנחנו מאמינים, כן, שכשיהודי מניח תפילין, עושה את זה בתור חלק מעם ישראל, או בתור אדם פרטי, ועכשיו עם ישראל מניח תפילין דרך פלוני. שירות בצבא, אתה ודאי בשם כל ישראל, כי עם ישראל אמר לך, תלבש מדים, ותעשה את עבודתך הנאמנה. אז זה ממש בשם כל ישראל, ופה מה שדיברנו שבוע שעבר, הרי אני מוכן לקיים מצוות עשה מן התורה לכבוש את הארץ ולשבע, כמו שכתוב בתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. הזכרנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן בספר המצוות, אומר שיש מצוות עשה לרשת את הארץ, והמשמעות של הרמב"ן, של היישוב הארץ, זה לא רק לגור פה, אלא קודם כל אומר, שלא נניחנה ביד זולתי מן האומות. כלומר, למנוע מצב של שליטה של אנשים אחרים, פלסטינאים, אויבים וכו' על הארץ. ברגע שאנחנו כובשים את הארץ ויש פה שלטון יהודי, אנחנו מקמים מצוות יישוב ארץ ישראל. רב ציודה קוק זצ"ל, כששאלו אותו מה קרה ביום העצמאות, בסדר, בן גוריון הכריז על המדינה, אבל מבחינת תורנית, מבחינת ההלכה, אז הוא אמר שבדלת באייר תשח, עם ישראל כעם, לא כמצוות יישוב ארץ ישראל, כי הארץ הייתה בידי זרים, בשלטון המנדט הבריטי. באותו רגע, ממש ביום שישי אחר הצהריים, כשבן גוריון הכריז על המדינה, אז מבחינה ריבונותית, משפטית, רוחנית, תורנית, כל שטחי המדינה של אז, שברוך השם גדלו מאז, הפכו להיות בריבונות ישראל, וזה מצווה יישוב ארץ ישראל. כלומר, זה לא מצווה פרטית שאני גר פה ואתה גר שם, אלא שעם ישראל שולט ריבון על כל הארץ, וזה מצווה יישוב ארץ ישראל. מי עושה את זה? צבא. כי אחרי שבן גוריון הכריז על הקמת המדינה, הערבים לא אהבו את זה, ופתחו מלחמה. ומי שברוך השם גורם לנו ויגרום לנו להיות פה בביטחון ושלום, זה הצבא. אז באמת, לכל מי שהולך הצבא, הוא בשם כל ישראל, מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, כי אחרת חלילה אם לא יהיה צבא, שהצבא יהיה חלש, דיברנו על זה שבוע שעבר, אז תהיה פגיעה משמעותית. אז כל מי שלובש מדים, דיברנו, טבח, חפסנאי, הפקד שגייס אתכם בבקום, אחד שמכסח את הדשא בקריה, זה לא משנה מה. אם הצבא חושב שחשוב שיהיה דשא מכוסח בקריה, אז הוא חלק מהמאמץ הביטחוני של מדינת ישראל, כי בזכותו יש דשא יפה, ואז האלופים שמגיעים לדיונים משמעותיים בקריה, באים באווירה טובה, וזה שמלקח שם את השירותים, בזכותו יש שם שירותים נקיים, והלאה והלאה, כמובן מי שלוחם, כולם, כולם שייכים למאמץ המלחמתי, שנקרא מצוות יישוב ארץ ישראל. אז זו המצווה הראשונה, אומר הרב אליהו, שדיברנו על זה שבוע שעבר, מצווה שנייה אני לא הזכרתי, אבל זה באמת קיים, ומצוות אהבת ישראל, מה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתה הולך לצבא, כי אתה אוהב את העם שלך. היום כידוע, מי שמאוד לא רוצה להתגייס, הוא יכול למצוא קבנים וכאלה, ובכלל לא להתגייס, אבל מי שאוהב את העם שלו, את הרעים שלו, את המדינה שלו, אז הוא רוצה, שמח להתגייס. מצוות ואהבת לרעך כמוך. כשאתה מגיע לצבא, ויש שם אנשים עם קשיים, והצבא לא תמיד... זה לא פיקניק, כמו שאומרים, לא קל, ואתה עוזר למישהו, בין אם זה מחלקת בניש, או לא יודע מה, אתה מקיים מצוות ונותן לך כמוך, זה מאוד משמעותי, בישיבה נחמד, אתה מכין עם מישהו כוס תה, יפה, ונותן לך כמוך. אבל במסע הנולקות, שאין לי מישהו קשה, או מישהו סתם, יש לו אווירה, צברוח לא טוב, קשה לו, ואתה בא, מתיידד איתו, מדבר איתו, מסביר לו פנים, מצוות ונותן לך כמוך ברמות... ולא תמיד זה קל, כי בצבא, לפחות בהתחלה, אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו. זה מין הישרדות כזאת, איך אני עומד למסדר בזמן, ואיך הנשק שלי נקי, ואיך אני לא חוטף עונש. לחשוב על האחר? כן, זה הזמן, לחשוב על האחר. נפתח פה סוגריים, סיפור שככה הולך יותר הרבה שנים. אחד הבוגרים שלנו היום, הוא ברוך השם, איש חינוך משמעותי, היה בגדוד שריון, לא היה לו טוב, הוא גם הגיע לפה בישיבה, לישיבה די רחוק מעולם התורה, ברוך השם הוא התקרב. היה לו איזה רעיון מגד, מפקד הגדוד, ושם לידו חייל, שהוא לא הכיר אותו, לפני כן כזה עצבני וכעוס, טוב, אז חכה, מתחיל לדבר איתו. פעם לא היה פלאפון, אז אנשים דיברו, ברוך השם. התחיל לשאול אותו, מה הסיפור? פתאום אומר, נמאס לי, החברה שלי עזבה אותי, אני רוצה להתאבד, רוצה להוריד פרופיל, רוצה קבן, רוצה זה, רוצה זה, רוצה... קיצור היה מצב מאוד מאוד לא טוב. ואז הוא סתם התחיל לדבר אותו, תשמע, וזה, בכל זאת, התגבר. קיצור, שם יוצרו ביניהם קשרים, השיחה האקראית הזאת, אהבת לרעך כמוך הפשוט הזה, הוציא את החייל ממשברים נפשיים קשים, התאבדויות וזה, ברוך השם. עלה דרך המלך בזכות ואהבת לרעך כמוך, וזה קורה המון. צבא אנשים נמצאים במצבי לחץ, כל מיני קשיים. אמרתי לכם, אתם באים מישיבה, מפנימייה, אנחנו אנשים דתיים, רגילים לסמכות, רגילים שאומרים לנו מה לעשות. תחשבו, בחור בן 18, צעיר מכם, שגדל בתיכון חילוני, ומשפחה עם ילד וכלב, ובחיים לא ישן מחוץ הבית, חוץ מבית מלון, ולא יודע מה זה פנימייה, ולא יודע מה זה חדר אוכל. הוא לא רגיל שישים שישה אנשים בארוחה, ומחלקים מנהם את האוכל, או סתם, לא, דברים פשוטים. אני זוכר על עצמי אפילו מילואים, שיש רשימת שמירה, צריך כל פעם להעיר מישהו לשמירה. אז אני, בגלל שהייתי כל החיים שלי פנימייה, אני יודע שאם אני קם מוקדם בתיקן או משהו, אני קם בשקט, או בא לישון מוכר, אני לא מעיר את החברים שישנים בחדר. אבל אנשים לא ידעו מה זה. יכול להיות בצהלים אפילו, היינו מילואים. ישנים 20 אנשים באוהל של פעם. מישהו כאן לשמירה, מדליק את האור, התחיל לדבר. שזה כל שעה. אנשים לא יודעים, לא מירו, הם לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה, להתחשב, יש פה עוד אנשים. כי הוא רגיל בבית, כשהוא מתעורר, הוא מדליק את האור, הוא מתחיל לדבר, כי אין. אז אני אומר זה, ואהבת לרעך כמוך ממש בידו, על כל צעד ושעל. כן, אז זאת המצווה השנייה שרב אליהו אומר לנו שמקמים. מצווה שלישית, גם זה דיברנו, מצווה להגן ולהציל יהודים. כמו שנאמר, לא תעמוד אדם רעך, אני השם. עכשיו פה זה לא יהודי אחד, אלא את כל עם ישראל. כשאתה חייל ושוב לא משנה, אתה פסנאי, טבח, פקיד, ואתה חלק מהמאמץ הביטחוני, של עם ישראל, בזכותך עם ישראל לא מסכנה, דיברנו על זה שבוע שעבר. שהאויב יודע, האיראנים, הפלסטינאים, שבאים אנשים עם מוטיבציה לצבא, ואומרים, אפילו שאתם יוצאים הביתה, חייל ככה נראה טוב ובריא, ועושה טובתו נאמנה. זה עובר הלאה, זה משדר. כל אחד חלק מהעניין, וזה מציל חיים. כי אויבינו, יש לנו הרבה אויבים, מחכים שיהיה פה ירידה במוטיבציה, וחוסר רצון לשרת, וחוסר רצון לתרום, וחיילים לא חיילים, ואומרים, זה הזמן לתקוף. ברגע שרואים אותך עומד בתחנה עם הנשק, או לא משנה מה, ואתה חייל, רואים אותך בעמדה, בשין גימל, אתה לא כזה מנמנמל, אתה חזק ואמיץ, אומרים, וואלה, יש פה צבא חזק, לא מתעסקים אתכם. אז זה ממש הצלת חיים, כמובן מלחמה, כל אחד מציל חיים. כן, משיך הרב אליהו, כדי לעשות נוח רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בורנו. דימנו שבא שבא, צבא זה לא רק חוק גיוס, אלא נחת רוח לבורא. והנה עם השם אלוקינו עלינו, וכו' וכו'. אז זו מצווה שאני ממליץ, מציע לכל אחד, לשמור אותה, למצוא אותה, לצלם אותה, שיהיה לכם מקום מרכזי ובולט, גם ביום הגיוס, וגם כמו שמעתי, עם הזמן יש איזושהי קצת, לפעמים איזושהי שחיקה, כי לא הכל בצבא הזה, אתה מיד מזהה את המצוות, יש בתירונות כל מיני מסדרים שנראים מיותרים, או אנשים שנראים מיותרים, יש ימים בוזבזים, לא כל המפקדים הם ב-100% מושלמים, דיברנו כבר, זה לא סיבה לדבר עליהם לשון הרע, אבל זה המצב, ואז אתה שואל את עצמך, מה אני עושה פה, אני עובד מטבח, אני שומר, שזה באתי לצבא, כן, כי הצבא צריך מטבח, הצבא צריך ששומרים, הצבא צריך שענה להם יום צוחצוחות, הצבא רוצה שתעמדו למסדר בוקר, הצבא רוצה שהמגורים יהיו נקיים, זה הכל חלק מהמצווה, כל הדברים האלה הם לא נעלים שימה בכך. אמר לי פעם רב אחד שהיה איזה גדוד שהיה צריך לצאת לפעילות ביום ראשון, ובשבת, בגלל בעת של היגיינה, חצים איזשהו פלוגה שהם חטפו קלקולי קיבה, כי המטבח לא ענקי, אלא שהתורנים עובדי המטבח לעשות עבודתם נאמנה, ואיכשהו היה איזה חובש דתי שהיה במרפאה, אז הוא חילק הדורים נגד שלשול, אבל הוא לא דיווח, הוא לא רשם, הוא לא תיעד, כי שבת. ופשוט לא ידעו. מי שהיה צריך להחליט לצאת לפעילות הזאת, לא ידע על כל הדבר שהיה שם, כי הוא לא דיווח, החובש הדתי לא רוצה לך לשבת, אנחנו נדבר על שבת. קיצור, מהדבר הזה בוטלה פעילות מאוד חשובה, בגלל שקלקול קבע. אז זה אותו טבח, אותו תורן שלא דאג שההיגיינה תהיה כמו שצריך במטבח, ואותו חובש שלא עשה את עבודתו נאמנה, הוא אוכל כדורים, אבל הוא לא דיווח כמו שצריך לדווח, פגיעה בביטחון. אז מכל חובש, מכל תורן, מכל שינגים יכולים להיות דברים מאוד משמעותיים. אז כל מי שמשרת בצבא, פרע ולא יש לנו שלוש מצוות, מצוות יושב ארד ישראל, ואהבת לרעך כמוך, ולא תעמוד על דם רעך. טוב, אז בדף שלפניכם, זה העמוד הראשון שפתחתי איתו מתפילה של רב אליהו. אני רוצה להגיע לנושא שלנו של היום. שאלתי לכם שבעה נושאים שלפי הבנתי הם חשובים, אבל כמובן יש עוד הרבה נושאים. אני מאוד מאוד ממליץ לדבר עם אנשים שכבר היו בצבא, כמובן הרמים, שיעור ד' שיחדדו לכם דברים, כי אני כבר כמה שנים טובות לא נמצא בצבא, אז עוד שאת המילואים שלי משכתי עד גיל 47, אבל גם בזה כבר עברתי. טוב, דבר ראשון, כמו שדיברנו, א', מאוד מאוד חשוב להבין את חשיבות השירות בצה"ל, כשאדם בא עם מוטיבציה והבנה שעושה בדברים חשובים ומשמעותיים, הוא יהיה טבח טוב, אפסנאי טוב, לוחם טוב, פקיד טוב, כי אומר, אני חלק מדבר גדול. עם ישראל, ברוך השם, זכה אחרי כמעט 2,000 שנות גלות למדינה משלו, ואני עכשיו משרת בצבא, שהצבא, כמו שאמרתי, זה מה ש שומר עלינו, מחזיק אותנו, נלחם בעדנו. מאוד מאוד חשוב להעמיד את העניין הזה. אני חלק מהכלל, בעיקר לבני ישיבות שמגיעים לצבא. פתאום אתם, אומנם אתם חלק, הקרבים, אתם מחלקת בניש, אבל אתם מעורים, אתם פוגשים, כל מיני אנשים, כל מיני דעות. פה זה רק דיבורים, אני חלק מעם ישראל, אלא בפועל, זה קורה בפועל. טוב, דבר שני, אנחנו נדבר עליו, זה דבר מאוד חשוב. קדושת המחנה הישראלי, אולי בשבוע הבא ניגע בזה. יש פסוק בפרשת כי תצא, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והמחניך הקדוש. יש המון המון משמעויות הלכתיות מאוד מאוד מעניינות, אבל לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל בכל מקום, אבל בעיקר בבית המקדש, כמובן, ובמחנה. כי אתה הולך להילחם מלחמות השם. וכשהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כבר כל ההתגלות היא יותר גדולה במחנה ישראל, אז זה דורש מאיתנו התארות ונקיות ומילים נקיות ולשון הרע, כמובן רחוק מזה. אנחנו נדבר על זה. נושא של המידות, מאוד בא לידי ביטוי בצבא. כי בישיבה אתה רגוע, בבית אתה רגוע, אתה נחמד עם כולם. מצבי לחץ, פעמים אנשים מגיבים בכעס ובעצבים, וקצת משקרים וכל מיני כאלה מצבים. בזאת ניבחן. עבודת המידות בצבא זה... אני זוכר כשאני הגעתי לצבא, אני הייתי יותר משור בית, הייתי משורי כבר, עשיתי הסדר מרכז. אז בטירונות, בסדר, זה דרכו של עולם. הגיע מפקד, התחיל לצרוח עליי, לא עליי, כולם. צועק, תרוצו, תחזרו, מה אתם עושים, אתם כלום. אמרתי, רגע, מה קורה פה? אני מבוגר ממנו בשלוש שנים, למדתי קצת בחיים, והוא צורח עליי. אחרי זה אמרתי, מצוין, מידת הענווה, תודה רבה, מפקד היקר, שאני יודע את מקומי. הוא המפקד, זה התפקיד שלו, הוא צריך לאפס אותנו, שנהיה חיילים, הוא צריך לצרוח עלינו לפעמים, זה בסדר, מותר. אז זה עבודת המידות. לא להתעצבן עליו, ולא לעשות דווקא, ולא לדבר עליו לשון הרע. כמו שאמרתי, הרבה התחשבויות, בישיבה שאתה עוזר למישהו, זה לא על חשבונך בצבא. יש לך מסדר, אתה רוצה להיות מוכן 100%, חבר שלך ב-50%, אתה הולך לעזור לו, אז אתה תהיה מוכן 90%, והוא 70%. אז אני מוותר, כן. אני מוכן להסתכן בשעת שמירה או עונש, לא יודע מה, כי אני רואה שהחבר שלי בקושי. בהחלט דבר חשוב. שוב, זה עבודת המידות. דיני ממנות. אנחנו נדבר על זה גם קצת. הרכוש של הצבא זה רכוש בבעלות של אנשים, זה לא משהו שאפשר להזיק לו. שבת חג, בעיקר נושא של האווירה, גם הרבה, הרבה מאוד הלכות. מה מותר מאסור בשבת, שאתה בפעילות, קשר, פנס, טלטול, תחום שבת. אבל מאוד מאוד חשוב, אם אתה חשבו על זה, זה שווה לדבר עם שיעור דלת תה, ומעלה. מה קורה באווירה, איזה אווירה יש בשבת בצבא? בטירונות זה יופי. טירונות הם תהיו המון המון דתיים, המון בין אישים, רב צבאי, שבת גדודית, כולם, קבלת שבת, שרים, יופי, נחמד. אבל מה קורה אחר כך? מה דרך עם רוב הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן? חלקם בהתחלה, רובם יהיו בערך בעוד שנה מהיום, כשאתם תהיו בסיום ההכשרה. ואז אתה שומר... סעודת שבת זה ב-6, ב-8 אתה הולך לשמירה, עד 12, 12 אתה הולך לישון 4 שעות, ואתה קם לשעתיים שמירה, ועוד פעם הולך לישון, ועוד פעם ישן. עכשיו, אם יש ראש לשיר, דברי תורה, אז אומרים, עושים את הכל כזה מהר, ואז איך שבת נראית? כמו יום חול כמעט. זה לא המטרה. טוב, צה שלי מאוד תורה, מאוד מאוד חשוב. נראה ככה זורק ראשי פרקים. לימוד תורה זה הדבר היחידי שאנחנו עושים מיוזמתנו בצבא. גם בחיים. בצבא יגידו לכם, עכשיו תתפללו, עכשיו תשנו, עכשיו תאכלו, עכשיו תאכל למטווח. לא יגידו לכם עכשיו זמן ללמוד תורה. כי זה לא חלק מהלוז, זה אני. אם באמת אני מבין שתלמוד תורה כנגד כולם, ואני קובע לעצמי דקה ביום, דקה בלילה, כשממש בלחץ, ויש לי איזה ספר זמין, או אפליקציה, לא משנה מה שיש, שאפשר דרכו ללמוד, אני מביא את עצמי לידי ביטוי, את האמונה שלי, את התורה, את מה שקיבלתי בישיבה. וזה מבחן מאוד מאוד משמעותי. תפילות. תפילות בכלל זה בעיה גם האזרחות. גם לא חומר בצבא, שוב, בהתחלה זה בלוז. עכשיו קמים, כל הדתיים הולכים להתפלל. תרצה, לא תרצה, אתה מתפלל שחרית, מנחה וערבית במינת 3 פעמים. אבל מה קורה אחרי שנה? שזה חשבון הזמן שלך, ואתה עייף, אתה לפני אחרי פעילות, ולא תמיד יש מניין, ולא תמיד יש כוח ללכת לבית כנסת. גם כן, מאמץ, להתפלל, מניין, בית כנסת. יש פה גם שאלות הלכתיות. אם מותר לקצר את התפילה, נדבר עכשיו, האם צריך דווקא להקפיד על הנץ? קצת דיברנו על זה שבוע שעבר. זו, מה שקדעתי, למד הספרים מומלצים, אמרתי לכם שמה שאנחנו פה לומדים זה יותר ראשי פרקים. אני מאוד מאוד מציע לקבוע חברותות, לקחת, מלצתי פה על 3 ספרים, אבל יש הרבה מאוד, 2 ספרים. יש הרבה מאוד ספרים, חוברות, מאמרים שנכתבו. וכמו שדיברנו שבוע שעבר, גם אם תלמדו הלכות עירובין ובכל השירות, לא היה לכם פעם אחת שאלה מלכות עירוב, נניח, לא מאמין, נניח זה יקרה. טוב, עכשיו אני יודע, הלכות עירובין, אני יודע מה זה רשות היחיד, מה זה קרמלית, מה זה צורת הפתח. אני יודע מה זמן התפילות, למרות שכל השירות לא הייתה לי בעיה, תמיד התפללתי שחרית לא לפני הנץ, אבל אני יודע, בעזרת השם, כשאני יצא לחיים וצריך להתפלל כל בוקר בשש, וכמו היום למשל, התפילה בשש שלפני הנץ, אז אני יודע, למדתי בישיבה, נקראת הצבא, שזה מה שנקרא מינן פועלים, וזה אפשרי. טוב, אז נתחיל אולי באמת עם מה שרשמתי פה. נשים את זה בכיס, קחת את זה איתי. טוב, קטעתי פחות או יותר את זמני היום שאנחנו מכירים. היום בעצם מתחיל מעלות השחר. עכשיו, מעלות השחר זה, גם לא רואים את זה בעיניים, אחד החוויות בצבא שאני אהבתי, זה שאתה רואה איך שהבוקר מתחיל. אתה מתחיל שמירה ב-4 וחצי עד 7, לא יודע מה, אתה איזושהי פעילות בסיור. אתה רואה את החשיכה, אתה רואה את הזמן מי שיקיר, אתה רואה את הנצח חמה, אתה רואה איך שהשם משולה, זה ממש ככה. זמנים שאנחנו פחות מכירים אותם. בכל מקרה, עלות השחר זה למעשה סוף הלילה. מי שלא יתפלל ערבית עד 5, אז כבר לא יכול להתפלל, אבל אין לזה שום משמעות הלכתית, כי בעלות השחר אני לא יכול להתפלל. תפלל אולי, כי אני לא יכול להניח תפילין, לא להתעטף בציצית, לא לקרוא קריאת שמע, לא לומר ברכות קריאת שמע, אין לזה משמעות. פחתנו היום ההלכתי מתחיל, מי שיקיר, משנה בברכות, מתחילת ללבן, מה שיקרה יש קצת אור, שאדם רואה את חברו הרגיל עמו, מתחיל עם דמדומים ככה בכיוון מזרח, זה פחתנו הזמן, דיברנו שבוע שעבר, שאפשר בצבא, מצבים סמים, לראות אותו בתור לכתחילה. מה שנקרא בלשון העם, מניין פועלים. דיברנו, גם אדם שעובד, הוא מתפלל קבוע כל בוקר בשש במניין, אז עכשיו הוא התפלל לפני הנץ. אבל הוא אומר לעבודה, לקחתי הדין לבית ספר, לא יודע מה, בסדר, זה זמן שהוא טוב. מה שהזכרנו שבוע שעבר, שאם באמת כמו שאומר רב אליהו, כשאני בצבא אני מקיים 3 מצוות, נאמר 2 מצוות עיקריות, ישובר את ישראל, ועזרת ישראל מייצר, אז כשאדם קיים מצווה, אז אומרים לו, תשמע, בשביל שאתה תהיה חייל טוב, צריך לקום מוקדם, כי הצבא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו לקום, להתפלל בשש וחצי, ונתחיל את הפעילות בשמונה, שמונה וחצי, בקיץ חם וכו'. יש עבודה, צריך תורן המטבח. תורן המטבח לא יכול לקום, להתפלל בנץ, כי אחת בוקר צריכה להיות מוכנה כבר בשש וחצי. אתה בשין ג', מה? אנשים לא היו? אז כן, יש לך שמירה בשבע, בשין ג' אתה תתפלל בשש לפני הנץ, כי מישהו צריך להיות בשין ג', אי אפשר להגיד שלא יש שם אף אחד. אז הזמן הזה תזכרו אותו טוב, מי שיקיר שזה בתפילון. מבחינתנו זה תחילת הזמני תפילה. גם בעיקר בטירונות, וזה המפקדים יודעים את זה, שלפני כן אי אפשר להתפלל, כשיש ממש חושר גמור, אי אפשר כלום. כשמתחיל אור, זה הזמן. הלאה, אחרי מי שיקיר, היום זה בסביבות 5:50, יש לנו את נצח חמה, שזה לכתחילה מהנץ והלאה. זה לכתחילה זמן תפילה. כמובן, אם זה אפשרי, בסדר את זה, אבל אני מכאן מדבר על מצבים שמתחילים ויכוחים ולריב ולהתלונן, למה הפקדים לא נותנים לנו להתפלל לכתחילה, אמרתי לכם אצל בני שם ויכוחים, זה קטע אהוב, כבר בתירונות, מה פתאום להתפלל בשש, נץ, לכתחילה, בוא נתקשר לרב, בוא נגיש קובלנה, בוא נלך לרב של הבסיס, להירגע. אפשר, אבל כמובן, לא סתם, אי אפשר להתפלל מהנץ והלאה, מצוין. הלאה, סוף זמן קריאת שמע, זה מאוד מאוד חשוב, זה שעה שלישית, זה רבע מהיום. זה אומר שאם אני בשין ג' נניח, או בסיור מ-6 עד 10, אז ועוד לא הספקתי להתפלל לפני 6, או מ-5, לא משנה מה, אני זוכר לקרוא קריאת שמע בזמנה, כלומר, בשלב כזה או אחר, עוד להתפללתי, אין לי תפילין, אין לי כלום, אני באמצע סיור, באמצע עמדה, אני הולך הצידה, אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת, עם הזמן, והם שמוע פרשת ציצית, והלאה, ואני לא עובר את זמן קריאת שמע. נגבר ברכות השחר, עוד נדבר. הלאה, הזמן הבא זה חצות, חצות בעצם זה סוף, סוף, סוף זמן תפילה. מי שלא יתפלל עד עכשיו, עוד עכשיו הוא יכול להתפלל, מפה והלאה, זה כבר מתחיל להיות צהריים, זה זמן מנחה. הזמן הבא זה מנחה גדולה, מאוד מאוד מולמד שאתם יודעים שיש פעילות, יום לחוץ וזה, זה בדרך כלל אחרי ארוחת צהריים, לא נחכות לילה שקיעה, בעיקר בחורף, פתאום לחץ, פתאום לא, לא נמצא. מאוד מאוד טוב, כשאני הייתי רב צבאי, תמיד הייתי מארגן תפילות, אחרי ארוחות. אחרי ארוחת צהריים מנחה, אחרי ארוחת ערב ערבית, זה הזמן הכי טוב. יש הפסקה, משהו, זה הזמן הטוב להתפלל. עכשיו פה נכנס נושא שפלג המנחה, אנחנו נדבר עליו. פלג זה חצי. יש לנו מנחה גדולה, שזה היום קצת אחרי חצות, ויש מנחה קטנה. מנחה קטנה זה שעתיים וחצי לפני השקיעה, אין לזה הרבה נפקמינות. פלג המנחה זה חצי. כלומר, לא שעתיים וחצי לפני השקיעה, אלא שעה ורבע. פלג המנחה משנה בברכות, אפשר מאז, מפה, ועלה להתפלל ערבית. כלומר, היום, אם מישהו נוסע, פעילו, צבא, אני לא יודע מה, יכול להתפלל ערבית בארבע. לא אתם מכירים כל מיני בתי כנסת בארץ? קריאת שמע אחרי זה, נכון. אתם יכולים לראות בשתים לך, אחד מתפלל מניין אחד מנחה, מניין אחרי מתפלל ערבית, רק לא אשתדל שלא יהיה סותר. זה בעיקר, בעיקר חשוב, כבר בטירונות אתם תראו את זה, אתם תצאו נניח למסע. נצאים למסע בחמש, נניח. אז עד חמש עדיף שנתפלל ערבית. גורם את המסע ב-12:01 בלילה. שם נראה את הגיבורים שעמדו להתפלל בקור ב-12:30 בלילה. אתה מת מעייפות? לא, לא כדאי. אז אנחנו מארגנים ערבית מפלג המנחה, כשעדיין יום. מתפללים ערבית בנחת, כמו שצריך. קוראים קריאת שמע בלילה. וקיינו את המצווה כמו שצריך. אז זה פלג המנחה. אחרי זה שלנו שקיעה, שקיעה זה סוף זמן מנחה. בצדק כוכבים, אם לא התפעלנו מפלג המנחה, זה הזמן שמנו מתפעלים ערבית. אז זה הזמנים שאנחנו צריכים להכיר. זה מופיע לכם בדף. יש פה, לא יודע, זה לא מוספר, אבל יש פה דף עם זמני תפילות. זמני היום, סליחה. רואים? אז נעבור עליו מהר. כמו שמעתי, זה דברים שטובים לחיים. כי מניין פועלים זה לפועל, וערבית מוקדמת זה סתם אנשים בשבתות בקיץ. לפעמים רוצים להקדים את התפילה, ילדים קטנים. אז יש לנו זמן שנקרא פלג המנחה. טוב, אז בואו נשלח את הדף, זמני היום. נעבור על זה מהר. דיני השכמת הבוקר, כשקמים, בצבא קמים בכל מיני שעות, מחצות ועלה, כן, אתה כאן לפעילות, לאחד בלילה, לשתיים בלילה, כל מיני דברים. נוטלים ידיים, כן, כל מי שישן חצי שעה בלילה, נוטל ידיים, ומברכים את כל ברכות השחר. באזרחות, במצב הרגיל, אנחנו קמים, נוטלים ידיים, ואז חלק מהתפילה זה ברכות השחר. פה קמתי בשעה שתיים בלילה. התפילה תהיה עוד חמש שעות. אז מה, אני לא אברך את יד עדיים אשר יצר, אני לא כאן נשמע, ברכות התורה, נותן לסך ובינה. אני אברך. אז הפוסקים אומרים, מחצות, כלומר חצות, היום ולילה זה אותו דבר, מ-11:30 בלילה, ולילה, אתה קם, תברך את כל ברכות השחר. בסידורים, מקרא ספרדים, רואים את כל הנושא של תיקון חצות. תיקון חצות, אנשים לא קמים בחצות. היום אנשים הולכים לישון לחצות. כשהם הולכים לישון בשעון של היום, ב-5:30 נניח, קמים בחצות, רואים את כל ברכות השחר, ואז אומרים תיקון חצות, קורבנות וזה, עד שהם מתפעלים שחרית. אז מחצות ועלה, ממש את כל לכל הברכות. עכשיו פה יש הערה שאמר בזמנו הרב נאמן צהל, אם קמים לשמירה לזמן לא ארוך, כן, אתה שומר בין 3-4, וב-4 אתה חוזר לישון, כן, ואחר כך חוזרים לישון, עדיף לברך את ברכות השחר בבוקר. כלומר, אתה כאן, נוטל לידיים 6 פעמים, כי ישנת, שירותים, אשר יצר, וזהו, אתה שומר שעה, אחרי זה אתה הולך לישון, בבוקר תברך. מודה, אני אפשר להגיד, זה לא מזיק. אלא כן, אתם צדיקים, לא על חשבון הצבא, ובשעת שמירה הזאת אתם מתכונים ללמוד תורה, לשנן משניות, להגיד פסוקים, לא על חשבון השמירה, נכון לצדיקים על חשבון עבודת הצבא. במצב הזה צריך לברך ברכות התורה, כי אסור לברך, אסור להגיד פסוק או ללמוד לברכות התורה. אבל בשמירה רגילה שאתה לא אמור לערער בדברי תורה אפשר. אבל אם אתה לא אמור ללמוד, ובדרך כלל בשמירות לא אמורים ללמוד, אז אפשר פשוט לקום, תהיית ידיים, שרצה, לחזור לישון ואז לברך. הלאה, נושא של פעילות לפני התפילה. חז"ל אומרים שיש כזה ביטוי בגמרא בכמה מקומות, ימלך בקונך וצא. כלומר, אתה קם בבוקר, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז צא. אדם צריך לנסוע, לעבוד, לאכול, לא יודע מה. קודם כל תפילה. יהודי קם בבוקר, מניח תפילה, מתפלל, ואז. עכשיו, בצבא לא תמיד זה מסתדר. כי כמו שאמרתי, אתה שומר בשעה 5, והתפילה ב-7. אתם צריכים לעשות מדס בוקר, כי רוצים בקיץ שתעשו את המדס לפני שחם. תורן מטבח, שין ג' מסע, פעילות, אפילו יציאה הביתה. יציאה הביתה בשעה 5, ועדיין אי אפשר להתפלל. בעיקרון אסור. קודם כל מתפללים, ואחרי זה עושים דברים. אז הרבה הרבה פוסקים מדברים על זה שאם זה עניינים חשובים, מצווה וכו', ואמרנו, צבא זה מצווה, זה מותר, אבל מה עושים? כן, כתבתי, קודם כל רצו לה לעשות בשום דבר לפני התפילה, דבר עם המפקדים, לא להריב על זה, לא לצעוק, לא להתעצבן, נגיד להם, חבקשים, שאלו זה יהיה, מהתפילה והלאה, את כל הפעילויות. אבל לא תמיד זה מסתדר, כמו שמעתי מדע שיונתן לדחייה, כלומר, פעילות ביטחונית, צריך לצאת לפעילות, וזה כולל שמירות, אימון, הרבה אימונים מתחילים ממש בלילה, או לפנות בוקר, ועוד אי אפשר להתפלל, מטבח, שמירה, כולל יציאה מוקדמת הביתה. אז מה עושים? אני עכשיו קמתי ב-5, ומתחילים לרוץ ולהתקלח וללך לעבוד במטבח, ומסע, ואני לא יודע מה, ונתפלל ב-8:30. אז זו, התפילה נדחתה. אז בזמנו דיברתי על זה מברום שפירא זצ"ל, הרב הראשי לישראל. אז הוא אמר ככה, קודם כל צריך לומר, יש פה טעות, ברכות השחר, אמן, אתה מתעורר, ברכות השחר. למרות שאתה תתפלל, תניח תפילין בהמשך. ולהוסיף תפילה קצרה. הראינו שאני בעצם כבר התפללתי, נכון. לא התפללתי תפילה מלאה, אבל ב-4:30 כבר התפללתי. אמרתי, או אמרנו, למשל, יש לנו אחרי ברכות השחר, יהי רצון שתצילני היום ובכל יום, זה תפילה. גם בהרגשה, גם בחת ההלכה, התפללתי. לא עשיתי פעילות 5 שעות, ואז נזכרתי להתפלל. זה גם הרגשה כזאת, שאתה תתפלל ב-8:30, כשאתה כבר עם 4, זה לא תפילת שחרית, זה נראה כבר צהריים. מה אתם הולכים? אז זה אומר, בסדר, התפללתי. עשיתי את מה שאני צריך. זה כמו שמעתי גם באזרחות. כשאדם צריך לצאת מוקדם ולנסוע, יש אנשים שבגלל הפקקים גרים באזורים מסוימים, יוצאים מהבית ב-5, מגיעים לעבודה שלהם בתל אביב ב-7, ואז הם מתפללים. אז כבר ערך שעתיים. אז מה, שעתיים לא התפללת? לא. אז ב-5 הוא קם, שותה כוס קפה, אומר חלק מהתפילה שאפשר, יהיה רצון ברכות השחר, אז לפחות הוא מרגיש שהוא ימלך בקונך וצא. דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, לא דחיתי את התפילה ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא אלא הרבה זמן. מה שאני הייתי עושה הרבה פעמים, הייתי, גם בגלל שאחרי זה שלחת, לפעמים קמים ב-4:30, ואז פתאום ב-7 אומרים, טוב, עכשיו יש חצי שעה תפילה, בלחץ. אז כשהייתי קם ב-5 ואכולתי, אמרתי את כל ברכות השחר, וגם התחלתי להתפלל. הודו להשם, קירו בשמו, מזמור שיר חנוכת הבית, עד ברוך שאמר. ברוך שאמר כבר אי אפשר, כי אסור להפסיק. ואז הייתי מגיע לבית הכנסת, אני כבר ברוך שאמר. אז אני יכול להספיק, להניח תפילים, להתפלל כמו שצריך. טוב, זמני תפילות, כמו שאמרנו שחרית, לכתחילה לאחר הנץ, כלומר מהנץ והלאה, בשעת הצורך ניתן להתפלל מזמן אחת תפילין, כן, מי שיקיר. לפני זמן זה אמרנו, אין אפשרות להניח תפילין. זה לא עזור. אם יגידו לכם להתפלל בחושך ממש, מעלות השחר, זה לא מעשי. סוף הזמן, כמו שאמרנו, סוף זמן קריאת שמע, סוף שעה שלישית מהיום, זה רבע מהיום. סוף זמן תפילה זה סוף שעה רביעית, זה שליש. בדיעבד, כמו שאמרנו, עד חצות. שמה קורה אם עובר הזמן ואין לו תפילין? עדיין נמצא בסיור, בפעילות, במשרד, גם הוא לא יכול קרבי, הוא לא יכול לצאת משם, הוא לא יכול להניח תפילין, הוא יכול להתפלל. יש לו איזה רבע שעה, הוא יכול לעמוד בצד שנייה ולהתפלל, אין לו תפילין, הכל בסדר. אתה אומר את כל התפילה, ממש, קראת שמע מידה והכל, אחר כך אתה מניח תפילין, כשיהיה לך. זה קרה לי לא פעם שהיינו בפעילות, אתה יוצא עם נשק ועם הציוד שעליך, אין אפשר לקחת תפילין. ואתה גומר את זה ב-12. אז שני הולכים הצידה לאכול, לנוח, התפללתי, בלי תפילין, בלי תלית. הגעתי חזרה למגורים וזה, בסדר, הנחתי תפילין בשתיים, באחת. לא קרה כלום. זה דבר שהוא... מה אנחנו צריכים בעצם להתרגל, מה שאנחנו רגילים במצב הרגיל, שתפילה, תפילין, ריקוד השחר, זה הכל אחוד. בצבא זה אחוד מפוצל. ריקוד השחר עכשיו, תפילה בעוד שעתיים, תפילין בעוד שעתיים אחרי זה. כמובן, משתדלים שהכל יהיה ביחד, אבל לא תמיד זה מסתדר. כן, תפילין, כמו שאמרנו, זמנם בעצם עד השקיעה. ערבית, כמו שאמרנו, אם יוצא לי פעילות בלילה, ניתן להתפלל מפלג המנחה, וזה מומלץ. זה ממש דבר טוב, אתם תראו את זה בכל מיני מצבים. אתה דוחה את ערבית, ואני אומר שהוא בן ישים מתווכחים, מה אתה לחוץ, מה אתה לחוץ? עדיף, מנחה הגדולה, שחרית מוקדם, ערבית מוקדם. כל התחיות האלה, גם ביום-יום, בטח בצבא, אז אין שום בעיה להתפלל שעה ורבע לפני השקיעה, רק לזכור לקרוא קריאת שמע בלילה. סוף זמן ערבית, אם לא יצטרך להתפלל מוקדם, כידוע, זה משנה ראשונה בברכות, חצות, ואם לא, אפשר עד עלות השחר, אחרי עלות השחר זה כבר היום הבא. זה דבר שצריך לדעת אותו, לשנן אותו, ללמוד אותו, כמו שמעתי, יש המון ספרים שדברים על זה. שולחן ארוך, סימן נון ח', מדבר על זמן קריאת שמע, מראה בברכות, דברים ידועים, צריך שזה איכשהו ייכנס לתודעה שלנו. והכל הכל, כמו שאמרתי, מכיוון שהצבא זה מצווה, אז אנחנו לא מצב רגיל באזרחות, שהתפילה חתחילה בזמן, ומניין, ותפילין, וכן, יש אילוצים שאנחנו שמחים בהם. אנחנו, ברוך השם, זוכים לשרת בצבא. בצבא יש את הכללים שלו, מה צריך בשיח, אם לא חמי יתפלל דווקא בחמש וחצי, אז למה לא יתפלל בשש וחצי, אבל אם באמת בדיבור, בהבנה עם מפקדים, אתם רואים שזה באמת מוצדק להתפלל לפני הנץ, או להתחיל פעילות ואחרי זה להתפלל, בסדר, אנחנו מבינים את זה, זה לא... יש מין גישה שאומרת, אצל בני שהם לפעמים, מה קרה, מלחמה, מה, 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 מה לחץ, מה אתה מעיר אותנו חמש להתפלל, חמש וחצי, מה זה, מלחמה, בסדר, אם תהיה מלחמה, נתפלל. אם זה רק טירונות, סתם טירונות, מה, נתפלל לכתחילה. לא, גם בטירונות, זה חלק מההכשרה, זה חלק מהמצווה, אתה עכשיו מחשד את עצמך להיות לוחם, ואם באמת בלוז לא מסתדר להם, נתפלל שש וחצי אלא בשש, ולא עושים את זה דווקא, ואני לא מכיר עם אנשים שעושים דווקא, אז אנחנו בהבנה, בשמחה, מה דרך כלל זה לא פחות מאדם ש... הולך לעבודה, או צריך לפזר את הילדים שלו בגנים, או אני לא יודע מה, שהוא מתפלל בשש. הרבה מאוד יהודים טובים ועיקרים, מתפלים מהם לפני הנץ, כי הסיבה, לא סתם. אבל אם זה מוצדק, אז גם צבא, זה לא פחות מכל דבר אחר. לא מדבר על דתיים שמנצלים את הדת שלהם, ואתה צריך להיות תורן מטבח, יש חמישה תורנים, אז אתה אומר, שהחילונים יעבדו, אני הולך להתפלל. מה זה? יש את הדתי, זה לא נתן לך זכויות, זה מוסיף לך חובות, ברוך השם. ממש לא. אם אין ברירה, אתה רואה שנגמר זמן תפילה, ולא התפלת מנחה, והשקיעה, אתה אומר לה, סליחה, אני רץ להתפלל מנחה, ואני חוזר. אבל מראש להגיד, לדתיים יש פריבילגיות, הם מתפללים ואחרים עובדים, זה קורה לצערי בצבא, אבל זה... כמה שפחות, אנחנו נדבר על זה, כמה פחות שהדברים האלה יתרחשו. טוב, זה להיום. פגש שבוע הבא בעזרת השם.